בשיעור שעבר עסקנו בעניין חיוב חינוך של האבא לחנך את בנו. הצבענו על כך שבגמרא בנזיר דף חפטט אומרת הגמרא שחיוב אבא לחייב לחנך את בנו הוא חיוב מדרבנן, ואין האמא חייבת לחנך את בנה, ואין האבא חייב לחנך את בנו, את ביתו, רק את בנו. לעומת זה, התחלנו לראות שבמסכת סוכה, בסיפור של הלני המלכה, הגמרא אומרת שהיא מאוד נזהרה במצוות. והיא ישבה בסוכה, שהגמרא רוצה להוכיח שהסוכה שלה היא כשרה. אומרת הגמרא, אבל הלני המלכה הרי היא אישה והיא פטורה מסוכה, לכן אולי הסוכה היא כשרה בשבילה, היא לא צריכה סוכה בכלל. אומרת הגמרא, לא, הרי הלני המלכה עשתה את הכל על דעת חכמים, והיו לה ילדים שהגיעו לחינוך, והיא מאוד מאוד נזהרה במצוות רבנן, במצוות של חכמים. ובכן משמע שגם אישה חייבת בחינוך. רבי עקיבא איגר במקום, במסכת סוכה, מאיר על כך שזה נוגד את הגמרא בנזיר, ותוספות ישנים ביום הדף ב', את התוספות הזה ראינו ועסקנו בו הרבה בשבוע שעבר. תוספות אומר, אולי מדובר שם במקרה שהיה להם אבא. אמנם אנחנו לא מכירים בדיוק את הסיפור שם, הרי מכירים את הלני המלכה, אבל תוספות אומר, אולי היה שם אבא, ותוספות אומר, ואולי היא עשתה את זה למצווה בעלמא. משמע לפי תוספות ישנים שאין חיוב. כמובן, היינו יכולים לתרץ שכאן רואים שיש חיוב על האמא, ובפרט אם אנחנו נגיד שאין אבא. אם אין אבא, אולי יש רק חיוב על האמא. כשיש אבא, אולי באמת נקבל את הפשט בגמרא בנזיר דף חפטט, שאבא חייב ואין אמא חייבת, אבל במידה שאין אב, אז אולי החיוב באמת עובר לאשתו, לאמא של הילד, בניגוד לשאר המצוות שראינו בקידושין דף חפטט, שם הגמרא אמרה, האבא חייב במולו ולא האמא, האבא חייב לבדותו ולא האמא, האב חייב ללמדו תורה ולא האמא, ואם אין אבא, אז הגמרא שם מזכירה בקש למילה מה לעשות, ובקש לבדיון הבן, משמע מהגמרא שהילד פודע את עצמו, אבל לא משמע שיש חיוב על האמא כאילו במקום אבא, אבל אולי בחינוך המצב שונה. יש עוד כמה וכמה ראיות שיש חיוב חינוך על האמא כלפי הבן שלה, ואולי נוכל להגיד שהגמרא בדף חפטט בנזיר הולכת לפי שיטת ריש לקיש, אולי רבי יוחנן חולק, על זה דיברנו כבר בשבוע שעבר. אבל ראינו גם כן תופעה מאוד מעניינת שעולה מתוך הסוגיה הזאת במסכת סוכה. אומרת הגמרא, הלני המלכה חינכה את הילדים שלה משום שהיא עשתה הכל על דעת חכמים. ממילא הגמרא אומרת שהסוכה הזאת היא כשרה. ראשונים עמדו על כך, הריטב"א במסכת סוכה עומד על כך וראשונים אחרים גם כן, אולי הסוכה פסולה. מאיפה הגמרא יודעת שהסוכה היא כשרה? בגלל שהילדים שהגיעו לחינוך ישבו בסוכה הזאת. אולי יש מצווה לחנך אותם, אבל סוכה פסולה גם כשרה, כאילו בגלל מצוות חינוך. הרי הילד אינו מחויב, רק צריכים לחנך אותו. אז אם מחנכים אותו, אולי אפשר לחנך אותו בסוכה פסולה. לפי ההיגיון, אם אנחנו נבין שמושג של חינוך, הכוונה היא ללמד אותו, להדגים לו מה לעשות, אולי באמת אפשר לעלות על הדעת שאפשר לחנך ילד בחפצה פסול. אבל אם נפרש כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, שבעצם החיוב של חינוך אינו חיוב של לימוד טקסטים, החינוך מחייב אותו להרגיל את הילד לקיים מצוות. במילים אחרות, ואנחנו נחזור לזה עוד מעט, אולי הילד בעצם חייב מדרבנן במצווה הזאת, בגלל חיוב חינוך. ולכן קשה מאוד לקבל את ההבנה שאפשר לחנך ילד בסוכה פסולה. בזמן שהייתי צעיר בחוץ לארץ, היו מוכרים לפני סוכות סט מיוחד לילדים. זה היה נקרא סט חינוך. כשראיתי את הסטים האלה שהם סט לחינוך, אני הבנתי שהם פסולים בוודאי. אומר הריטב"א שמהגמרא מהלני המלכה יש הוכחה ברורה שחינוך למצוות אינו מתקיים בחפצה פסול. אבל הריטב"א מוסיף דבר מעניין, ולא כטועים בדבר. כנראה שהריטב"א ידע שיש ראשונים אחרים שחולקים, ואכן חושבים שאפשר לחנך ילדים בחפצה פסול. אבל הריטב"א אומר מהגמרא הזאת יש הוכחה ברורה נגדם. והסברתי על פי סברה שכך נראה לי, שלחנך ילד באתרוג בלולב, בסוכה פסולה, או באתרוג פסול במושג הזה של הסט לחינוך, לא יוצאים בזה ידי חובה. לעומת זה, יש גמרא במסכת סוכה, גמרא מאוד מפורסמת. אומרת הגמרא ביום ראשון של סוכות, אל תיתן את הלולב ואת האתרוג שלך לילד קטן. למה? בגלל שקטן יודע לקנות, על פי דין של דעת אחרת מקנה אותם, כך לפי הפשטות, שיש מושג של דעת אחרת מקנה אותם, ממילא הילד קונה את האתרוג, ואין הקטן יודע להקנות. הרי אין דין הקנאה מקטן. קטן יכול לקנות בדעת אחרת, אבל דעת מקנה אין לו, ולכן אי אפשר לקנות ממנו. אז אם כן, מה קורה? נתת את האתרוג שלך לקטן, הוא קנה אותו, זה שלו, ועכשיו הוא לא יכול להחזיר לך על פי דין. כמובן הוא יכול לתת לך לידיים, אבל הוא לא יכול להקנות לך את הלולב, ממילא אין לך לולב. ומה אכפת לך אם אין לך לולב? הרי לולב השאול הוא גם כשר. כמובן, מדובר ביום הראשון, ואם אנחנו מדברים על סוכות בארץ ישראל, אז מדובר כאן לפני שהגדול קיים את המצווה. הגדול עדיין לא קיים מצוות לולב, אם הוא ייתן לקטן, הקטן יקנה ולא יוכל להקנות לו, ממילא הגדול לא יקיים את המצווה. אם מדובר בחוץ לארץ, אז אפשר לדבר יום ראשון, גם אחרי שהגדול קיים את המצווה, אבל אם מחמירים ביום טוב שני ואומרים שיום טוב שני בחוץ לארץ גם צריכים שיהיה שלך, וככה פשטות, אם כן, ביום ראשון אל תיתן לקטן משום שהוא לא יכול להחזיר לך. הגמרא מתעלמת מהעיצה אכן מה כן לעשות. הגמרא רק אומרת אל תיתן לקטן, אבל מה עושים? אז כמובן יש פתרון קל, תקנה לו לולב לעצמו. תקנה לו לולב שהוא כשר לעצמו. זה עניין כמובן של כסף, אבל ודאי זה דבר טוב. יש אפשרות אחרת שהאחרונים מדנים בה, יש קצות מפורסם, שאולי תיתן לו הקנאה לזמן, ויש זמן מסוים שאוטומטית זה יחזור אליך. האם יש מושג כזה שקניין שאני מקנה למישהו דבר לחצי שעה למשל? אם זה אפשרי, אז אפשר לתת לו הקנאה לקטן. כמובן, מדיני ממונות ומדיני הקנאות, יש הרבה מה ללמוד מתוך הסוגיה הזאת. אבל אנחנו הרי עסוקים כרגע רק בענייני חינוך. אז בואו נראה מה שכתוב בשולחן ערוך בקשר לזה. בסימן תפרש נונחת, כתוב בשולחן ערוך, לא יתננו ביום ראשון לקטן, קודם שיצא בו. כמובן מדובר בארץ ישראל, לפני שהגדול יצא, אל תיתן את הלולב לקטן, מפני שהקטן קונה ואינו מקנה לאחיר מן התורה, ונמצא שמחזירו לו אינו מוחזר. עדיין, אז מה כן עושים? ויש מי שאומר שאם הגיע לעונת הפרוטות מותר. יש גיל עונת הפרוטות, זה למעלה מ-12 שנה. המשנה ברורה מדבר אפילו על גיל יותר נמוך מקטן שיודע בעסקים, שאולי יש דין של מתנתו מתנה, גם זה לא ענייננו כרגע, מותר. אבל העצה שלנו כשכתובה בשולחן ערוך זה כך, אם תופס עם התינוק, אולי תיתן את הלולב שלך לתינוק, אבל אל תוציא את זה מתחת ידך, שיהיו שני אנשים, שתי ידיים, תופסים באתרוג בלולב, עם התינוק, כיוון שלא יצא מידו, שפיר דמי. זאת היא אפשרות טובה, אל תיתן לו שיקח את זה ויאמץ את זה כאילו לעצמו, תחזיק יחד איתו. אומר המשנה ברורה, רצונו לומר, ועל ידי זה אין הקטן קונה כלל, ולכן מותר. והוא הדין אומר המשנה ברורה עוד פטנט, אם לא מקנה לו כלל קטן, אל תקנה לו, תגיד לו שהוא יכול לקחת. תיתן לו בלי לקנות לו, או אפילו לא תיתן לו, תגיד לו שזה מונח בצד, שאם הוא רוצה שייקח. זה נקרא שאול, וזה בסדר, אין לך בעיה לעצמך. אומר המשנה ברורה, אלא זה בכל אלו, היצעת לא מהני, רק לגדול שיהיה יכול אחר כך לצאת בו. כל הפטנטים שהזכרנו עכשיו, אל תיתן לו, תשאיר לו, תגיד לו לקחת לבד, זה מועיל לגבי הבעיה של הגדול שרוצה שיהיה לא לולב, שהלולב יהיה שלו. אבל מה עם הקטן? אומר המשנה ברורה, הקטן לא יצא בנטילה זו, הרי הוא לא יכול לצאת בגלל שזה שאול. דהיינו שלו, ולא מקרה לכם, ולא קיים באביו מצוות חינוך. נקודה, הוא לא קיים את המצווה. הילד לא קיים, ממילא האבא לא קיים. ממשיך חפץ חיים, ויש מהאחרונים שסוברים, דמצוות חינוך מתקיים גם בשאול, גם בזה מתחנך הבן למצוות. אומר לו, יש דעה שאתה יכול להשאיר לקטן, והקטן יוצא ידי חינוך, אתה יוצא ידי חינוך בזה שהקטן לוקח לולב שאול. וכן משמע במודחי בשם רבון. למה זה נכון? למה אני חושב שאפשר לתת לו שאול? הרי גדול לא יצא בשאול. ייתכן שכאן המשנה ברורה מסכים עם אלה שהריטב"א ציטט כטועים בדבר. הריטב"א אמר, כדי לצאת ידי חובה צריכים לקיים את המצווה בשלמות. ואילו המשנה ברורה מזכיר דעת הרבון, שם המודחי, המודחי בשם הרבון, שיוצאים ידי חובת חינוך, אולי הוא חולק, אולי הוא חולק על הריטב"א. אבל יש מקום להגיד שיש חילוק בין המקרים. יש במצווה, בכל מצוות, לא בכל המצוות, יש מצוות שיש במניין של חפצה. יש חפצה של לולב, יש חפצה של סוכה, יש חפצה של ציצית. אולי החפצה צריך להיות חפצה כשר. אתה תיתן לו חפצה שכשר שהוא יתרגל לקיים מצווה על ידי החפצה הזה, ובחפצה הזה מקיימים חינוך. אבל אי אפשר לדבר על קיום הגברה, הרי באמת הגברה לא מקיים מצווה, הרי הקטן הוא קטן. קטן אינו מקיים מצוות. אז דברים שהם חיצוניים לחפצה של המצווה, אולי לא צריכים לדייק בהם, ואפשר לעשות את זה בצורה שהיא לא כל כך קשרה. לתת לו אתרוג פסול, זה בעיה. שישי בסוכה פסולה, זה בעיה. אבל שיצא בסוכה כשרה, בלולב כשר, אבל הוא לא יקנה את הלולב, אולי זה בסדר. בקיום הגברה חסר, אבל בחפצה האתרוג הוא כשר. אתרוג השאול הוא כשר מבחינת החפצה, הרי אפשר לקנות אותו. אלא מה? אני לא מקיים בזה שלך. הקטן באמת לא מקיים את המצווה. אז אולי כולם מסכימים עם דעת הריטב"א. לצאת ידי חיוב המצווה צריכים חפץ כשר. אבל בצורת הקיום, אולי לא צריכים לעשות את זה בצורה הכשרה ביותר, ולכן אולי אפשר אפילו לצאת באתרוג שאול. בזמן שאני מדבר על חפץ שהוא כשר, בואו ניקח דוגמה של ציצית. הרי הגמרא אמרה במסכת סוכה דף מבית עמוד א', קטן היודע להתעטף חייב בציצית. בזמן שאני מדבר על חפצה של ציצית, אז אני מדבר כמובן על החוטים, על ארבע הקצוות ועל הקשרים והכל שצריכים לעשות ציצית קשירות. מה בקשר לבגד? הרי יש לנו שיעורים מה זה בגד על פי הלכה. כל אחד מכיר את השיעורים השונים, שיעור של רבי חיים נויה, שיעור של חזון איש. לגבי ילדים קטנים, נניח קטן יודע להתעטף, יכול להיות בן, ודאי בגיל 6-7, עולה לדעת שנשים עליו תלית קטנה, שיעור חזון איש, או אפילו שיעור רבי חיים נויה. השיעור של הבגד אולי חייב להתאים לגודל של הקטן. אמנם במבוגרים אנחנו לא נותנים דברים לשיעורים, ואנחנו לא אומרים ששחקן כדורסל שהוא 2 מטר חייב בשיעור יותר גדול מאשר בן אדם שהוא נמוך מאוד. אומרים שיש שיעור אחיד לכולם, אבל אולי זה בגלל שנתנו שיעור אחיד למבוגר, והשיעור שכדי שיחסר ראשו ורובו. אבל במושג של קטנים, אולי השיעור שונה לגמרי, ואולי יוצאים ידי חיוב חינוך ציצית בבגד שמתאים לילד, ולא צריכים שיעור שמתאים למבוגרים. בכל אופן, ראינו שיש מחלוקת ראשונים אם צריכים לחנך ילד בסוכה כשרה או לא. הריטב"א אמר, הרי לא כי יש טועים בדבר. מעניין שהמאדיר שהוציא את הריטב"א בהוצאת מוסד הרב קוק אינו מפנה אותך למי שחושב אחרת, למי שחולק על הריטב"א. וכמו שהריטב"א אומר יש טועים בדבר, המאדיר לא כתב מי הם הטועים בדבר. לפי הבנתנו, תיאורטית מישהו יכול להצביע למרדכי שמביא את הרעבון שאפשר לתת לילד לולב בהשאלה לצאת ידי חובה חינוך. אם כי יש לחלק בין המקרים כמו שהסברנו. נקודה אחרת שהיא מאוד חשובה בענייני חינוך, זה אנחנו פוסקים שילדים פטורים ממצוות. אבל מדרבנן יש חיוב חינוך. ונשאל את השאלה, איך נגדיר את המצווה הזאת? האם החיוב הוא על האבא לחנך את בנו? הילד אינו נחשב מחויב בדבר בכלל. או שמה נגיד שבעצם הילד מחויב מדרבנן. אמנם האבא חייב לחנכו, זה מה שכתוב בגמרא. אבל המושג של חינוך אומר לי שהילד חייב מדרבנן בחינוך. הדיון הזה, האם האבא חייב לחנך את בנו ואין חיוב על הבן בכלל, או שיש חיוב מדרבנן על הבן, הוא תלוי במחלוקת ראשונים. רש"י במסכת ברכות, דף ממחת עמוד א', אומר דבר מעניין. בן אדם מבוגר שאוכל כזית, מי שאוכל כזית חייב בברכת המזון מדרבנן. אבל הוא יכול להוציא מבוגר. אפילו מי שאכל כדי סביעה, הוא יכול וחייב מדורייתא, אז מי שחייב בדרבנן יכול להוציא מי שחייב מדורייתא. הוא נקרא מחויב בדבר. אבל רש"י ממשיך, למה בקטן שהגיע לחינוך אנחנו לא פוסקים ככה? אנחנו פוסקים שילד שהגיע לחינוך אינו יכול להוציא מבוגר. למה לא נגיד שקטן שהגיע לחינוך חייב מדרבנן, ולכן הוא יכול להוציא, הוא נקם מחויב בדבר, והוא יכול להוציא מבוגר. ובפרט אם המבוגר אכל שיעור דרבנן, אולי אפילו שיעור דאורייתא. אומר רש"י דברים ברורים. ההוא אפילו מדרבנן לא מחייב. אומר רש"י דברים מפורשים. ילד איננו חייב מדרבנן. דעלי דעבורה הוא דרמי לחנוכי. האבא חייב לחנך אותו. אבל אין חיוב חינוך עליו בכלל. תוספות במקום חולק, ותוספות סובר קטן, דוחק לומר בקטן שהגיע לחינוך אינו מחויב מדרבנן. ואם אינו מחויב אפילו מדרבנן, אם כן הוא פותר את אביו. אומר תוספות, קשה מאוד להגיד שילד אינו חייב מדרבנן. החיוב של חינוך אומר לי שילד חייב מדרבנן. המחלוקת הזאת בין רש"י לתוספות מופיע גם במסכת מגילה, ושם זה מחלוקת בין הרמב"ן לבין הר"ן בקשר לדין אם הקטן חייב מדרבנן בקריאת מגילה. לפי הראשונים שסוברים שילד חייב מדרבנן, יש קושיה מאוד מאוד חריפה ומאוד מעניינת. הרבה אחרונים שאלו אותה. מה הבסיס שאנחנו חייבים לציית לדברי חכמים? להקשיב לדרבנן, לקיים מצוות דרבנן. הגמרא במסכת שבת, בסוגיה של נר חנוכה, וגם במסכת סוכה, הגמרא שואלת, איך אפשר לברך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על מצוות דרבנן? היה הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותי לקיים מצוות דרבנן, חכמים ציוו אותי. ובכן, איך אני יכול להגיד אשר קדשנו מצוותיו וציוונו? אומרת הגמרא, שבעצם הקדוש ברוך הוא כן ציווה אותי. הרי כתוב, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ממילא, אני חייב לציית לדרבנן, התורה מזהירה אותי לשמוע דברי חכמים, לקיים מצוות דרבנן, ממילא בזמן שאני אומר אשר קדשנו מצוותיו וציוונו, למשל על נטילת ידיים, הוא באמת ציווה אותי מאחמת האיסור של לא תסור, לשמוע לחכמים שאמרו לי ליטול ידיים, ולכן נוסח הברכה הוא בסדר גמור. אשר קדשנו מצוותיו וציוונו, חכמים אמנם ציוו אותנו על החיוב המיוחד של נטילת ידיים, אבל מדאורייתא אני חייב לציית לדרבנן. מקשים האחרונים, איך יכול להיות שקטן חייב מדרבנן? הרי קטן מופקע לגמרי מכל מצוות, מכל חיובי התורה. אז קטן אינו חייב בכלל בלא תסור. איך אפשר שתוספות ילמד שילד חייב מדרבנן, הרי אין כוח בידי חכמים לחייב אותו. כל החיוב נובע מזה שכתוב לא תסור. האמת היא ששאלה כזאת, אפשר לשאול אותה לא רק במקרה שלנו, אבל מצאנו עוד מקרים שיש אחד שהוא חייב מדרבנן, ואינו חייב מן התורה בכלל. לשם דוגמה נביא שני מקרים שהאחרונים העלו. אחד, לדעת רב יהודה שקטן, שסומה פטור ממצוות, אומר תוספות בסוף מסכת ראש השנה שסומה חייב מדרבנן במצוות. אחרת יראה כגוי. תוספות במקומות אחרים לומד אחרת מזה. אבל לפי תוספות בסוף ראש השנה, סומה חייב מדרבנן בגלל שאחרת הוא יראה כגוי. הרי הוא לא יקיים מצוות, יראה כגוי. ונשאלת השאלה, הוא באמת יראה כגוי? מה... במה הוא חייב, במה אינו חייב. נכון שרב יהודה פטר אותו ממצוות. אבל אם הוא חייב במצוות לא תעשה, אם הוא חייב במצוות לא תעשה, אז הוא חייב בשמירת שבת. ואני אגיד כמו שהוא חייב בשמירת שבת, הוא חייב בזכירת שבת, הוא חייב בקידוש, הוא חייב בשבת, הוא חייב בכל דבר, קושי ישנו בזכור, בשמור ישנו בזכור. כמו כן הייתי אומר שהוא חייב באיסור חמץ, וגם כן הייתי אומר שהוא חייב במצאה, הרי כל מי ש... אסור בבעל יאכל חמץ חייב בקומחו מצא, ממילא, למה ייראה כגוי? אם תוספות חושב שיראה כגוי, מסתם תוספות חושב שעשו מהפטור ממצוות, גם מצוות לא תעשה. איך ייתכן שהוא חייב מדרבננים, הוא פטור מצוות לא תעשה? דוגמה שלישית, מופיע בתוספות בכתובות בדף י' א' ומוד א', שם יש דיון של ילד קטן, בימינו ילד מאומץ, שגירו אותו בית דין, והגמרא שם עוסקת בזה שאפשר לגייר אותו על ידי בית דין. תוספות שואל, הרי אין זכייה לקטן, ותוספות חושב שהוא חייב מדרבנן, שכל הגירות הזאת היא מדרבנן. כמובן הסוגיה הזאת היא קשה מאוד, בהזדמנות אחרת צריכים ללמוד את הסוגיה הזאת היטב, אבל בכל אופן משמע בגמרא שיש גירות מדרבנן. פירושו שמן התורה, הרי הילד הזה הוא גוי. גוי פטור ממצוות. אלא מה? מדרבנן, אני אגיד שיש גירות והוא חייב. ואיך אני יכול להגיד שהוא חייב? הרי גוי אינו בכלל לא תסור. איך שייך לחייב אותו במצוות מדרבנן? איך אפשר לדבר על גירות מדרבנן בזמן שאין דין לא תסור? כמובן, הדיון הזה יוליך אותנו למחלוקת בכלל, בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, בחיוב לשמוע לציית דברי חכמים. הרב גוסטמן בספרו קונטרס הישיר מבב מציע, ורב שלמה זלמן אורבך בהקדמה שהוא כתב לספר של קרוב שלו בשם ברכת אבות, שניהם אומרים דברים דומים. החיוב לציית לדברי חכמים אינו נובע אך ורק מלא תסור. הרי הקדוש ברוך הוא רצונו שנציית לדברי חכמים, וכאילו לא צריכים פסוק מיוחד, כך משמע באמת לפי הרמב"ן, שאין בכלל לא תסור, ולא הבין כמו שהסברתי על פי הגמרא, וכך הרמב"ם מבין, אבל משמע שצריכים לציית לחכמים, בגלל שכך הקדוש ברוך הוא רוצה. אם כן, השאלה ששאלנו, איך קטן יכול להתחייב במצוות מדרבנן, לא קשה, שבעצם חכמים הטילו את החיוב הזה, והקדוש ברוך הוא מעוניין שאנחנו נציית לדברי חכמים. אמנם אין דין לא תסור בכלל, אבל זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ממילא אפשר לקרוא לזה שהילד חייב בחינוך מדרבנן. בשורה התחתונה, אנחנו ראינו שיש חיוב חינוך מצד האבא לבנו, לפעמים מצד האם לבנה, ייתכן, שאפילו מאב לביתו, כמו שראינו במסכת יומא, שיש חיוב חינוך לגבי יום כיפור, וראינו בשבוע שעבר שיכול להיות שזה דוגמה להרבה מצוות. אבל עכשיו למדנו מחלוקת האם החיוב חל על האבא או על הבן. מעניין הדבר לבדוק את זה בדיוק ברמב״ם בכמה מקומות. בסוגיה במסכת סוכה, דף מבית, הגמרא מביא את הברייתא שילד חייב במצוות מסוימות, שהקטן היודע להתעטף, חייב וכו' וכו'. הגמרא במסכת נזיר קבעה שאבא חייב לחנך אותו. שם יש הפניה של האי משפט לרשימה די ארוכה של רמב״ם, שמביא כל מקרה בפני עצמו. במסגרת השיעור לא נוכל עכשיו לעבור על כל דברי הרמב״ם, אבל מעניין אפילו בכמה לראות איך הרמב״ם מנסח את זה. למשל, בהלכות קריאת שמע, פרק ד' הלכה א', אומר הרמב״ם שאכן קטנים פטורים מקריאת שמע, אבל מלמדים את הקטנים לקרותה. מלמדים את הקטנים לקרותה איננו אומר שיש חיוב על הילד. החיוב הוא על על מי? גם לא כתוב שאבא חייב. כתוב מלמדים את הקטנים לקרותה. לא מצאתי שהרמב״ם יגיד בפירוש שיש חיוב על האבא. אולי החיוב על האבא וגם על האמא? אולי בכלל החיוב הוא על כלל ישראל? לא כתוב ברמב״ם שמלמדים שהאבא חייב. אבל גם משמע שהחיוב הוא לא על הקטן, אלא על מי שמחנך אותו. וכך בלכות מגילה, פרק א', הלכה א', קובע הרמב״ם שילדים קטנים פטורים מקריאת מגילה, עוד פעם כותב, מחנכים את הקטנים לקרותה, בדיוק אותו הלשון שהוא אמר בקריאת שמע, שמלמדים אותם, מחנכים אותם. מקור שלישי, והמקור האחרון לשיעור היום, הוא הלכות ציצית, פרק ג' לחטט. שם אומר הרמב״ם, כל קטן שיודע להתעטף, חייב בציצית, כדי לחנכו במצוות. שם הוא אומר שהחיוב הוא על הילד, חייב בציצית. משמע בזה שהרמב״ם מבדיל בין סוגים שונים של חיובים. בחיוב ציצית, החיוב הוא על הקטן. בקריאת שמע או במגילה, החיוב הוא לחנך אותם. שמה נוכל להגיד שבמקרים האלה יש חילוק בסוג ובטיב המצוות. בלכות ציצית זה פשוט ששמים את הבגד עליו וגמרנו. אם כן, אולי אפשר להגיד שמחנכים אותם. לא שצריכים להסביר לו שום דבר, אלא שחיוב חינוך אומר פשוט, תגיד לילד שהוא חייב בציצית, הילד חייב בציצית. אבל בקריאת שמע שיש לא רק אמירת הפרשה, לא שמים את הבגד או משהו עליו, לא, אלא מה, צריכים להגיד קריאת שמע ולכאורה לכוון לקבלת אור מלכות שמיים, אז מאוד קשה להגיד שהילד חייב מדרבנה, אפשר להגיד יותר כמה למדים. במגילה גם כן, נוכל להסביר שבמגילה יש עניין של פרסום מניסה, זה לא רק קריאת המגילה. אז להגיד שילד שיפנים את המושג של פרסום הניס, אולי זה קשה, ולכן יש מצוות שהרמב״ם אומר מחנכים אותם, ויש מצוות שהרמב״ם אומר יש חיוב מדרבנן על הילד. כדי באמת לבדוק אם ההשערה הזאת היא נכונה, או לכל הפחות נכונה לגבי כמה וכמה מקרים, היה רצוי לבדוק את כל הרשימה, את כל המקומות שהרמב״ם מזכיר עניין חינוך. היום במחשב אפשר לעשות את זה בקלות על ידי חיפוש במילים מחנכים או כדי לחנכו במצוות. מי שמעוניין, אני מפנה לשיעור של הרב ז'ולטי שמופיע בספרו משנת יעבץ, ושם יש לו דיון שלם בקשר למצוות חינוך. הוא מביא את כל הרשימה הזאת והוא מנסה להציע אכן, כמו שרמזתי, שיש להבדיל בין מצוות שונות. יש חיוב חינוך מדרבנן, לפעמים החיוב הוא על האבא, לפעמים החיוב הוא על הבן. ובזה סיימנו את נושאי חינוך לגבי השיעורים שלנו.